אנחנו בפרשת אמור. יש שני גדרים בכהן, יש קדושה שהוא צאצא של אהרון הכהן, יש קדושה עצמית. הכהן מוגבל במי הוא יכול להתחתן, שזה מאוד מקשה בימינו על כהנים שחוזרים בתשובה. הרבה כהנים לא יודעים, אבל אסור להם לשאת אישה שאבא שלה גוי, למרות שאמא שלה יהודיה. זה מאוד מכביד על עולי רוסיה, שהרבה מהם...
זה פוסם לגירים.
מה? גם גיורות ודאי אסור להם לשאת, אבל פה הכוונה, אפילו יהודיה, שאבא שלה הוא גוי. הגדר של זונה זה אישה שנבלה לאדם שאסור לה. אישה זונה וחללה לא ייקחו, כן? כהן אסור גם בגרושה. אחד הסוגיות שאנחנו עסוקים איתם לפעמים זה בעולי רוסיה, האם לקידושין שלהם יש תוקף כקידושין? זה גם כן שאלה ברפורמים ובקונסרבטיבים, כי יש שאלה האם הקידושין יש להם תוקף קידושין, האם לגירושין יש תוקף גירושין, יש לזה השלכות לדיני ממזרות. הרב הנקין זצ"ל סבר שהקידושין, הנישואין האזרחיים, הוא חשש להם, וזה היה חשש ממזרות בגלל זה, כי הרבה אנשים באמריקה התחתנו במצב תחת רבנות רפורמית, שמבחינתנו זה הכל פסול, העדים לא עדים, שום דבר שם לא רלוונטי. אבל הרב הנקין סבר שצריך לחשוש לנישואין של המדינה שם, וממילא זה מסבך אותם אחר כך.
זה הבעיה שמקדשים בייחוד
עוד בעיה.
כן.
עכשיו ישנו בעיה שנייה, זאת אומרת ישנו כולה מסוימת, שרב מוישה פיינשטיין היה בקי ברוסיה, הוא היה עולה רוסיה, איפה יש לך רוב שהיו רבנים, לא היו רבנים, וההשלכות של זה הם, אם אישה ניסית, האם היה לה קידושין או לא היה לה קידושין. הרבה פעמים זה יותר קל שלא יהיה לה קידושין, כי אז אין לי בעיה, כי הרבה פעמים אנשים מביאים את הרב לטקס הקידושין, אבל כשהזוג שאינם שומרי תורה ומצוות מחליטים שהתפרדה החבילה, הם לא רוצים אחרי רב לסדר גירושין. אז הרבה פעמים הכולה היא כשאנחנו אומרים שהיא אף פעם לא הייתה מקודשת לו. וזה למה שחכם עובדיה היה לו תשובה שהוא לא רצה שיפרסמו יותר מדי, אבל בתשובה הזו הוא דן האם אנחנו עושים טובה לזוג שאינו שומר תורה ומצוות על ידי זה שאנחנו עורכים להם חופה וקידושין כדת וכדין. היום שלמעלה מ-50% מהזוגות מתגרשים בציבור שאינו שומר תורה ומצוות, והרבה מהם לא טורחים לעשות את זה כדת וכדין. אז חכם עובדיה מעלה שם סברה שאולי הנכון הוא שהרב המסדר קידושין יביא עדים פסולים כדי שהקידושין לא יתפסו, ואז הם יחיו יחד בסדר, זה חיי זנות, אבל לפחות אחרי שנתיים שלוש כשהיא עוזבת אותו והיא הולכת עם מישהו אחר לא יהיה לי בעיה של ממזרים.
זה לא בעיה של
בדיוק, זה אחד השאלות הגדולות שיש שם. אתה צודק. מה עם ברכה לבטלה? שבע ברכות. הרבה שאלות, יש פה הרבה שאלות, שילמו לרב, לא שילמו לא לעשות את הקידושין בדיעבד, או קידושין פסולים, יש פה הרבה שאלות. אתה צודק, אני רק אומר, יש גם בזה סברה. זאת אומרת, אני, כשיצא לי להעיד, להיות עד על גט, זה היה דווקא לזוג שכבר נפרדו 10 שנים קודם, וכל אחד חי את חייו. והיה רב שהיה מציע להם לערוך גיטין חינם באמריקה, הוא היה רודף את הזוגות האלה ומסדר להם גט תוך שעתיים כדי שלפחות לא יהיו ממזרים בישראל. אבל הבעיה היא בעיה אמיתית. זאת אומרת, זה מה שחכם עובדיה חשש לו.
שואל לך, בזמן הקידושין נאמר מראש שחבר'ה, כאילו, נזכה אחת שלא תצטרכו, לא יודע, אבל...
בהצלחה.
לא, אבל זה
בעייתי, כן. זה אחד האתגרים של הדור. וקידשתו, לנו יש דין לקדש את הכהן, ואנחנו נוקטים, יש מחלוקת ההלכה, אבל אנחנו נוקטים שלכתחילה גם נותנים ללוי קדימה בברכת המזון, וכמובן בעלייה לתורה.
זה
לוי? להלכה אנחנו, כן, להלכה אנחנו כן מעדיפים לתת לו. זה מחלוקת שתי שיטות, ועדיף כן לתת לו, כן, להקדים לוי, למרות שאין בו את הדין לקידשתו.
שירות בהמון, זה אמר לא לתת
תורנות
שירותים
לכהנים. לא, מעניין, יפה. אז הכהן גדול מן המקדש לא יצא, אנחנו נוקטים להלכה כוונה אם מקדושתו לא יצא, שהוא שומר מרחק מהמיטה, אבל הוא כן יוצא מהמקדש. הכהן בעל מום זה לא שיש פסול באדם, אלא שזה גדר של לא להפחית את עבודת בית המקדש בעיני הציבור. אם אנשים היו באים לבית המקדש ופתאום רואים שכל הבעלי מום הם הכהנים, אז זה נותן תחושה שעבודת השם זה דבר לאנשים הבעלי מום. מי שיכול להיות מוצלח בחיים, הוא עושה משהו רציני. מי שלא יכול לעשות כלום, אז בסדר, הוא חסר לו יד, חסר לו רגל, אז שיעבוד בבית המקדש. הפסול הוא לא באדם, הפסול הוא ברושם כלפי המבקרים בבית המקדש. מה שאמרתי עכשיו זה לא פשוט, ויש רב ניסים גאון שמשמע קצת אחרת, אבל נראה לי שזה הכיוון של הרבה ראשונים. אנחנו מתקדמים. ישנו את הדיני תומה, ובא השמש ותהיר, וישנו את הדין של עבד כהן שאוכל בקודשים. פה יש לנו את היסוד שהגמרא אומרת שקניין עבד הוא לא רק קניין ממוני, זה לא רק קניין לעבודה שלו, אלא זה קניין באיסורין שלו. כמו שיש בעבד עברי יכולת לתת לו להינשא לשפחה כנענית, זאת אומרת שלאדון יש בעלות שחודרת גם כן לתחום ההלכתי של האדם, לא רק לתחום הממוני, לזמן שלו. העניין שבת חוזרת לבית אביה, יש זה גם השלכות באיך שאנחנו כותבים כתובה לילדה או לאלמנה, זרע אין לה, אם אין לה ילדים או נכדים, אז היא חוזרת לבית אביה. התורה אומרת לנו, אנחנו כבר בשלישי, לרצונכם, שבן אדם צריך להקריב קורבן מרצון. הנושא שאני מתכוון לדבר עליו בליל שבת, זה היסוד הזה של מקין אותו עד שיאמר רוצה אני. בן אדם לפעמים אומר, אני חוטא, תעזוב אותי, אני בשבת, אין על מה לדבר. אני, זה לא אני. אתה יודע איזה עבירות עשיתי? איך אמר לי בן אדם אחד, אחרי כל הגיהנום שיש לי, אין כבר מקום שיהיה לי גן עדן. זה לא, באה התורה ואומרת לרצון, מקין אותו עד שיאמר רוצה אני, קורבן צריך להיות מרצון, אבל בית דין יקפו אותו. התורה מגלה לנו יסוד פה, שהרצון של האדם הוא טוב. גם החוטא הגדול וגם האדם שכבר חילל שבת 20 שנה במזיד, באה התורה ואומרת לו, תדע, הרצון האמיתי שלך הוא טוב לרצונכם. התורה מגלה לנו גישה חינוכית, והתורה מגלה לנו מהי הנשמה. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוראי, האמירה הזו כל בוקר היא אמירה חשובה. אני לא מרוצה מכל מיני דברים שעשיתי, עדיין נשמה שנתת בי טהוראי. הפסול בבהמות זה כמו שדיברנו קודם. השבעת ימים תחת אמו זה דווקא בקודשים. אותו ואת בנו, התורה מלמדת אותנו איזושהי רגישות. מצד אחד הבהמות ניתנו לשרת אותי, מצד שני אני צריך להתחשב לא לחלות את המין. אותו ואת בנו אני עדיין צריך להכיר שיש פה בעל חי שאני שוחט. אנחנו ברבי. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. אומר הרמב"ן, יש מצווה דאורייתא להתכנס כציבור, מקראי לשון כינוס קודש. ומפה הרמב"ן מחדש שיש מצווה דאורייתא להתפלל במניין בחגים, בימים טובים. הפשט לפי רוב הראשונים זה שיש עניין שהתורה רצתה שמשפחות יתכנסו יחד בחגים. בן אדם לא אמור לטוס לשוויצריה לסוכות או פסח וכולו, אלא זה זמן שבן אדם אמור להיות עם המשפחה שלו. מקרא קודש, זמן של כינוס לשם קדושה. טוב, יש פה גרם מפורסם, אני חושב שנעמוד פה. יש פה את היסוד להניב לגר תעזוב אותם, שעליו אנחנו סומכים שאנחנו היום מלקטים את הלקט והפאה, כי אני והגר לא אוספים אותם. זאת אומרת, אם אין לך אני וגר שאוספים אותם, אז אין עניין להשאיר אותם בשדה. להניב לגר תעזוב אותם, לא לבהמות ולחיות. ובגלל זה באמת ערוך השולחן תמה, למה אנחנו לא נוהגים להשאיר שום פאה ולקט, אבל למעשה לא משאירים. מה שלא ברור זה שבאמת הבעל הבית חייב, הירושלמי כותב שאם לא יפריש לקט ופאה מהשדה יפריש אפילו מהלחם. אז בעל הבית צריך לתת את זה. זה שהוא לא ישיר אצל הבהמות לא פותר אותו מהחיוב לתת לעניים. כנראה שבכסף צדקה שהם נותנים הם יוצאים את זה, אבל באמת לכאורה הם חייבים גם הקצו.